שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו היום רוצים להתחיל תום חדש בשיחות שלנו בחיים חדשים, החברה הישראלית. עד כה דיברנו על הרבה תומים בחיינו, על הקשרים בינינו, על גישה חדשה לקשרים בינינו, ונגענו בהמון תומים. דיברנו על הזוגיות והמשפחה, דיברנו על עולם העבודה החדש, דיברנו על כסף, על בריאות, על תקשורת, על המון המון דברים שכולם היו מרתקים בעינינו, והם היו בעצם נכונים ומתאימים לכל מקום בעולם באשר הוא. One size כזה, לכל בני האדם באשר הם, שסימן את הדרך, את הנתיב שבו אנחנו מתפתחים, ואיך אפשר לעשות את החיים של כולנו כפרטים וכחברה טובים יותר, חיים חדשים. ובתחום הבא שאנחנו הולכים לפתוח בשיחה הזאת של היום, אנחנו רוצים להתכנס פנימה אל החברה הישראלית. ניצה, החברה הישראלית, דברי פתיחה.
אז קודם כל, הנושא של חברה ישראלית הוא נושא שהוא מאוד מאוד מרגש, והוא נוגע בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. כשאנחנו שואלים אנשים, מה זה להיות ישראלי בשבילך? מה זה ישראל? מה זה החברה הישראלית? מיד עולה חיוך, ולצד זה איזשהו כאב. מצד אחד יש איזושהי אהבה מאוד גדולה, ומצד שני תחושת החמצה. כאילו לא באמת אנחנו מצליחים לממש את הישראליות, את החברה הישראלית, וכולנו מרגישים את זה. כשאנחנו מסתכלים על המצב הקיים היום בחברה הישראלית, אני מדברת אמנם את דעתי, אבל היא מייצגת דעה של הרבה מאוד, את הרוח הכללית בעצם בחברה. אנחנו מסתכלים על חברה שעברה איזשהו תהליך מאוד מעניין, שהגיע עם איזושהי אידיאולוגיה, עם עקרונות, עם רצון לעשות פה, להקים פה איזשהו בית כזה שיהיה בית לכולם, שיהיה מבוסס על עקרונות של שוויון, של צדק, של חירות, של כבוד הדדי. בפועל קרה משהו אחר. בפועל זה נראה כאילו היום כשאנחנו מסתכלים על המצב הקיים, איבדנו את הדרך, אין כיוון. התחושה היא שכשאני מסתכלת על זה וחושבת על זה, מנתחת את זה אפילו פסיכולוגית. אני מסתכלת על חברה שבאה ממקום מסוים, חוותה הרבה מאוד סבל, הגיעה למקום חדש ורצתה לבנות משהו חדש. חברה אחרת, חדשה, מודרנית יותר, שכאילו קצת ככה שמה בצד את מה שהיה, ויכול להיות שאפילו התנתקה קצת מהשורשים שלה. אולי לא אפילו, אפילו התנתקה די הרבה מהשורשים שלה.
ככה את חושבת?
ככה אני מרגישה, כן. שהיה איזה רצון להקים משהו אחר, חדש, קצת להשאיר מאחור את כל מה שהיה. אני אפילו מסתכל על זה כמו כאדם פרטי, שהוא חווה קושי, טראומה, טרגדיה, כמו שהעם שלנו בעצם חווה כחברה, יש לו נטייה ורצון להשאיר משהו אחורה, ולעשות משהו אחר, חדש. ואז יש איזושהי התרחקות. הוא מתרחק כל כך הרבה ומגיע לקצה חדש ומנסה לבנות משהו לגמרי אחר, מנותק לגמרי ממה שהיה, ואז באיזשהו שלב מסוים הוא מגיע לאיזושהי בשלות, שאני מרגישה שאנחנו היום נמצאים בשלב הזה כחברה, והוא מבין שהוא התרחק מדי ושהוא פיתח משהו פלסטי, איזושהי תרבות של איזו אריזה ככה, מנסים להיות משהו שאנחנו לא. איזושהי אריזה אולי יפה לחברה, אבל מבפנים איבדנו את הרוח. איבדנו רוח, איבדנו שורשים, אין אחיזה. וכתוצאה מזה מאוד מאוד קשה לחברה שלנו לראות את העתיד. כי כשאתה לא מחובר באמת לשורש, אז אתה גם לא יכול לפרוח. ממש כמו עץ שלא מחובר לשורשים, איזה פירות הוא יכול לתת? יש משהו שטחי כזה. כשאנחנו שוב מסתכלים ככה על מה שקורה לנו היום, אז יש כל מיני ניסיונות לחזור כאילו אל העבר. געגוע. ושאלתי את עצמי הרבה מאוד, מה זה געגוע מה שאנחנו חווים עכשיו, או כמיהה? ואז הבנתי שיש הבדל גדול. געגוע זה לחזור למשהו ישן. אף אחד לא באמת רוצה לחזור למשהו ישן. כמיהה זה לקחת את העקרונות, את המוטיבים שהיו שם פעם, היפים האלה, ולהביא אותם למשהו אחר שלמעשה מעולם לא היה כזה. כמיה זה השתוקקות למשהו אחר, אבל כן מבוסס על משהו ממה שהיה שם. ואז אמרתי לעצמי, למה שלא נעשה כמו ריסטארט? ריסטארט לחברה הישראלית. אבל עוד פעם, לא ריסטארט להתחיל מחדש ככה מה שהיה, לחזור למה שהיה, אלא לבנות משהו אחר לגמרי. וכשהתחלנו להכין את התוכניות האלה, לדבר על החברה הישראלית, אז כמובן שעלה החזון שבזמנו כתב הרצל. הרצל, בנימין זאב הרצל, כתב חזון למדינה. ומה שמעניין להסתכל, זה לא על העקרונות שהוא כתב בהם. זה על זה שבעצם העובדה שהוא בכלל כתב חזון, הוא סימן מטרה מאוד ברורה. הוא הפיח תקווה בעם, וגרם להם לקום ולעשות, ליזום ולצאת לפעולה חדשה. אז מתוך ככה כל ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו מרגישים היום שהחברה הישראלית זקוקה לתמונה חדשה, לחזון חדש. אמנם אנחנו פה חיים במדינה שלנו, אבל אנחנו לא מרגישים שכחברה ישראלית אנחנו מממשים את מי שאנחנו יכולים להיות וצריכים להיות באמת. אז היינו רוצים ככה בעזרתך להתחיל לבנות את התמונה הזאת, את החזון, החזון הישראלי החדש.
אני חושב שאנחנו עברנו משבר, עוברים אותו. משבר מאוד מיוחד, שאף אומה לא עברה אותו, כי אנחנו מדינה צעירה. העם כאן הוא אמנם שהעתיק ביותר, אבל גם כן צעיר. החברה הצעירה שרצתה לנסות לבנות משהו, והרגישה שמה שהיא לוקחת דוגמה כדי לבנות כאן מה שכל העולם בנה משך אלפי שנה, לא הולך לה. לא הולך. זה לא מתאים לנו. זה שהרצל היה צודק או לא, או בן גוריון, או כל מיני אלו באמצע, המנהיגים רוחניים, שכולם הגיעו מרוסיה הסוציאליסטית, גם כן רובם, וז'בוטינסקי וכו' וכו', זה נעזוב. זה כבר ברור לנו שזה לא עובד. הם רצו לבנות משהו, כל אחד משלו, וכל אחד חשב, והחליף את דעות שלו, וככה זה, היו המון ויכוחים, ואנחנו רואים שהכל נכשל. בסופו של דבר כולם. בעל הסולם כותב בשנות ה-20 של מאה הקודם, שהוא מגיע ארצה, שחייבת כאן להיות מדינה רוחנית, כי אין לה זכות קיום אחר, אלא אם העם הזה בגבולות שלו ייתן דוגמה לכל האנושות לתבנית חדשה. איך להתקיים? שעולמך תראה בחייך, שאנחנו בעולם הזה נזכה לכל מה שאנושות צריכה לבוא, להגיע, לפי תוכנית הטבע. לממש את כל האבולוציה שלנו. ואז הוא כותב באיזה צורה, פחות או יותר, זה אפשר לממש, והוא רצה לפתוח את זה לכולם, ואז ודאי שהתנפלו עליו והתחילו לעבוד נגדו, ואז הוא במילה כזאת לא נעימה, אבל התקפל. כי הבין שאין מה לעשות. הוא דיבר עם בת גוריון, הוא לא שמע ולא הבין מה שהוא רוצה להגיד לו. הוא ראה שגם כרב קוק יושב בשקט. אמנם שגם כן היה ממש משתוקק, אפילו במקצת להתקדם לאותו חזון. ולכן הוא הקדיש את עצמו לכתיבה, בוא נגיד. אמנם שהיה מאוד רוצה להיות כמנהיג הרוחני. גם כן נסע לפולניה, בזמן המהפכה שם, בולשיביקים, ובקיצור, היה, כמו שדיבר עם בן גוריון, אז בן גוריון רוצה לדבר איתו על קבלה, והוא רוצה לדבר עם בן גוריון על הקומוניזם. וככה זה בעצם ככה רבש סיפר, שבן גוריון אמר לו, כי הוא היה נוכח בכמה שיחות. העם הזה כאן הוא, כמו שאנחנו לומדים את זה מדבריו, הוא לא יכול לקום אם הוא לא קם כדי לממש את הייעוד שלו. והעולם צריך להיות לזה מוכן. אנחנו רואים שזה לא הלך לבעלי הסולם, לא יצא לו. להוציא את האג'נדה שלו, את התקווה שלו, את כל התוכנית שלו לאור, מפני שהעם והמדינה והעולם עוד לא היו מוכנים. הם היו הרבה הרבה לפני הכרת הרע. וכדי להתחיל לממש את יהודה ישראל, אנחנו רואים שלפי ההיסטוריה, כל העולם צריך להיות מוכן לזה, זקוק לזה. אז לכן אני רואה כך הדברים, שאנחנו נמצאים כאן, נגיד, בסביבות 140 שנה, 130 שנה, מהעלייה הראשונה, ואנחנו עברנו דרך גדולה מאוד, דרך טובה, למדנו על עצמנו, אנחנו באמת הגענו להיות קיבוץ גלויות, שבכל זאת זה גלויות אבל קיבוץ, שאנחנו נמצאים באמת כמו אגוזים בשק, אבל אנחנו מרגישים את זה שאנחנו אגוזים ואנחנו בשק, זאת אומרת, ישנה ההכרה הזאת, ההבנה הזאת במקצת, ודאי שלא זה ברמה המודעית השלימה, אבל בכל זאת, כך זה. וזה שאין לנו דרך, וזה שאנחנו רק מנופחים בגאווה כזאת טיפשית, הייתי אומר, זה גם כן מובן לכולם. ותלות שלנו הגדולה מאוד בכל העולם, היא מתגלה מיום ליום. ואנחנו יושבים ומפחדים שאוי ואבוי, אם משהו יקרה בעולם, אז מיד אנחנו נרגיש את זה בכלכלה, ובעיקר בביטחון, זאת אומרת, ביכולת להתקיים בכלל, כאן, וכו' וכו'. זאת אומרת, ישנה בעיה מאוד גדולה, שמתחילה עם כל העולם שיורד, להתגלות לפני מדינת ישראל, ועם ישראל וחברה ישראלית, שאין רע בלי טוב שבו. וכאן לכן אנחנו מגיעים להזדמנות חשבון נפש. מצד אחד אנחנו רואים עד כמה שהעם הזה עבר כל מיני הפחדות עם הדת שבו, ועד כמה שהוא קשור ולא קשור למסורת יותר ולדת פחות, ולשנאה לכל הגוף הדתי, מה שנקרא, שמשתמש במדינה לממש ומנצל אותה, וכל אחד ושמאלנים בקיצור, יש כאן עכשיו בירור, אני חושב, רק לא סיכום. שכל אחד הוא מאוד חכם לברר את המצב במה שאנחנו נמצאים ולהעביר ביקורת על כולם, אבל הפתרון הוא לא נמצא לאף אחד. גם אפילו סיכום מהמצב הנוכחי אנחנו לא שומעים שנמצא בעם, לא קם מנהיג או מפלגה, חוץ מהצעקות ודאי שלהם, שכל אחד הוא ברור שצועק שהוא יודע ומבין ומסוגל. אבל זה לא נמצא. וברור שזה לא יכול להיות, מפני ש עד שלא יהיו מותאמות התוכניות שלנו, עם תוכנת הטבע, תוכנית הטבע, תוכנית האבולוציונית של ההתקדמות של כל האנושות, שאנחנו חלק הקדמי, הפרונטלי ממנו, אם זה לא יהיה מותאם לתפקיד שלנו בכל האנושות, לפני כל העמים ובין כל העמים, עד שכל האנושות לא תתחיל להתקדם להבנה ולהכרה באיזה מצב היא נמצאת, המסוכן והעיבוד הדרך. בקיצור, עד שכל הדברים האלה לא יתבשלו בצורה השלמה, שהפרי הזה הוא ממש יהיה לפני שמתפוצץ, כך הוא ייראה, אז לא ישמעו. לא ישמעו על באמת תוכנית האמיתית שלפי חוקי הטבע, שנמצא כאן לפנינו, ומי יכול לממש אותה, ואיך יכולים לממש אותה, ולא יהיה עם מי לעשות. כי הדברים האלה הם צריכים, בניגוד לכל התוכניות וכל התהליכים הקודמים, התהליך הזה חייבת להיות תהליך בהכרה של כולם וכל אחד. ללא דיכוי, ללא לחץ, רק על ידי מה שאנחנו קוראים חינוך האינטגרלי. להביא את האנושות להכרה לפני מה היא נמצאת, למה עברה כל הדרך, מה קורה כאן איתה, למה לפעמים, למה אנחנו מרגישים כך וכך, ולאן אנחנו צריכים להתקדם, ושאין ברירה, ושזו בחירה החופשית שלנו עכשיו, ודווקא עכשיו אנחנו צריכים את המודעות, לפתח את הראש, לפתח לפחות במקצת, כל אחד ואחד חייב להשתתף בזה בצורה שהוא טיפה מבין, קצת מבין את הדברים, ולא נמצא בדרגת בהמה, אלא קצת בדרגת האדם, שהראש שלו יותר למעלה מהגוף. ולכן אנחנו נמצאים כאן במצב שאם הפרי לא תהיה, לא יהיה בשל, לא יהיה לנו למי לצאת עם ההסברה, לא ישמעו. לכן, עומדם שבא לסולם אז יצא, וזה עשה הד גדול, ובכל זאת אנחנו היום מאותם הזריעות שלו, אנחנו היום חיים, ומהחיים שלו אנחנו היום ממש מחיים את הנשמה שלנו, וממשיכים, אבל אנחנו רק עכשיו נכנסים לתהליך, אמנם שהוא מאוד מהיר, הוא מאוד, הוא נמצא בתאוצה המתקדמת. זה ממש לא ליניארית, אלא אקספוננציארית, ככה במהירות. שבאמת אפשר להגיד שעכשיו, רק עכשיו, בשנה האחרונה, אפשר להגיד שמתחילים אנשים להקל שאנחנו נמצאים כולם במצב שהוא חדש. זה לא היו היה, היה היו, וכל מיני הסיפורים האלו, שנעבור גם את זה, ולאט לאט, והכל יהיה בסדר, ואלה אנחנו רואים שכל הגישה שלנו לחיים, כל המבנה של האנושות כולה, לא רק תעשייה ומסחר ופוליטיקה ומערכת שם פיננסית, בנקאית וכן הלאה, לא. אלה ההסתכלות שלנו על החיים, הפילוסופיה שלנו, התפיסה, הפרדיגמה שלנו. איפה אנחנו, מי אנחנו? זה הכל דורש ביקורת ובדיקה חוזרת מעמיקה מאוד, ושינויים גדולים מאוד שאולי שנוכל לקבל אותם, זאת אומרת נכונות לקבל שינויים מהותיים. אני מאוד נזהר כשאני לעצמי, מאוד נזהר לזרז את הזמנים האלו. כי בוסר זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו רואים שלא מן הסתם נתנו לנו, כמו לקבוצה שלומדת קבלה, שמשתדלת לגשת לחיים בתורתו של בעלי סולם ורבש, מורי, שלא נתנו לנו עוצמה גדולה. אין בינינו אנשים חשובים, אין אנחנו מקובלים בחברה כחכמים, ידועים, מגלי עתידות ומעשים מסוימים או משהו. אני חושב שהזמן צריך לראות הכרחיות לעלייה על הבמה. שבאמת נרגיש שהמבוכה, חוסר אונים, היא נמצאת בעם, ועל ידי ההפצה המתונה קודמת שלנו, לאט לאט הוא בכל זאת מסוגל להבין אז מה שאנחנו מדברים. זה מה שאני רואה. יש כאן הרבה דברים שאני אולי דילגתי עליהם בדרך, אבל זה לעת עתה. זאת אומרת, אנחנו, אפשר להגיד כך, שעברנו במאה שנים האחרונות את ההתפתחות, ובכל מיני הכיוונים, ואנחנו רואים היום שאין לנו שום כיוון, לא מחילונים ולא מדתיים ולא קפיטליסטים ולא סוציאליסטים ולא אף אחד, אלא נשאר לנו באמת רק את התורה העתיקה שלנו, שהיא חוכמת הקבלה, היסוד של האומה, והיא צריכה להראות לנו את דרכנו. מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים עדיין, לא הרבה זמן, אבל נראה לי להרביץ בהפצה, בצורה כמו שקודם, לתוך העם, ואולי לתוך גם כן ככה אולי דרגות יותר גבוהות בין האנשים שבכל זאת חושבים ומבינים, אבל נראה לי אנחנו עושים את זה בכל זאת. זה מגיע, מגיע לכולם. אני חושב שעוד כשנה, אולי שנתיים. ואז הגיע הזמן לזה שאנחנו נוכל לצאת. עד אז אנחנו נצטרך לכתוב, לייצב, לייצר תורה קלה, מתאימה לכולם, תורת התיקון, ואז נוכל לצאת. זה מה שאני חושב. בעצם הכל נמצא, רק אנחנו צריכים עוד בעצמנו להיות יותר מסודרים ומוכנים, ואנחנו עושים את זה, ואולי בקצב שאפשר קצת להגביר אותו, אבל בעצם עושים. אנחנו צריכים להכין את החומרים לכל מיני רמות, להכין את כל מה שרק אפשר, ככה כמו שאומר בעל הסולם, לשבת על ספסל הלימודים, אז מי יושב, מי מלמד, לפי איזה מתודה, לפי איזה אביזרי לימוד וכן הלאה. ואז נוכל לממש את תפקידנו. זה בעצם...
אתה חושב שכרגע, אם אני עכשיו נניח ככה מייצגת את החברה הישראלית, ואני ישראלית, מאוד הייתי רוצה שתיתן לי איזושהי נקודת אור, תקווה למשהו, כי אני כרגע באמת נמצאת באיזשהו מקום של... זה נראה כאילו שאין לאן, אין לאן לשאוף אפילו.
אני לא רוצה להמתיק את המצבים, ולא רוצה לדגרום שהם יהיו יותר מרים, וכואבים. אני רוצה לידם להביא שיטת התיקון. שאנשים יבינו זה כנגד זה, שאין לנו שום אפשרות אחרת אלא כך ללכת. שזה לפי הטבע, לפי חוקי הטבע הברורים, שבהחלט אנחנו נמצאים כאן במצב של שלב האחרון באבולוציה של האדם בעולם הזה. צריכים להבין שאנחנו צריכים להביא המתקה בזה לעם. כמו שאת אומרת, משהו, איזה תקווה. לא, לא תקווה, אלא כן יש לנו אפשרות לשנות את גורלנו. אנחנו חייבים לא רק לשנות את גורלנו, אלא לשנות גורל של כל העולם וכן הלאה. אבל דברים האלה צריכים, בכל זאת, צריכים לתת להם קצת מדי פעם במנות קטנות, להוציא אותם, קצת לדבר פה, קצת לדבר שם. אנחנו מבפנים דרך המערכת פנימית שבטבע שלנו, אנחנו כולנו קשורים זה לזה, כולנו. כמו שור, תחת אדמה, בשורשים שלנו, כולנו קשורים, כולנו יחד. אז אנחנו בזה שעוסקים בחוכמת הקבלה, אנחנו שולחים לשם את הכוח הזה, את הידיעה הזאת, את המודעות הזאת. וזה עובד. צריכים להמשיך. אולי במקצת אפשר להוסיף, אבל ממש במקצת. אני, עד כמה שאני נראה חם וזריז, וכאילו נמצא בחוסר זמן, מגילי ובכלל, לא חושב שאנחנו מסוגלים כבר היום לפנות לעם בגילוי דעת ממש. לא. יש כאן עדיין אינטרסים מאוד גדולים אגואיסטים מכל מיני כיוונים, ימין, שמאל, אמצע, דתיים, חילונים וכן הלאה, ערבים, יהודים. עדיין הם לא נמצאים במשבר כזה שאין להם במה ללחוץ ולהילחם. הם עדיין נמצאים במצב שיש להם כוח, כוח הכסף, כוח השלטון, מתי שזה יתחיל להתפרק מההתפרקות הכללית, העולמית, אז יהיה לנו יותר קל. במידה הזאת נוכל לצאת. אחרת אנחנו מסכנים את עצמנו.
זאת אומרת שאני, אם אני מייצגת ככה את החברה, אז בעצם אתה אומר לי, יש, מחכה משהו, אבל את עדיין לא בשלה. ממש כמו שאומרים, נגיד
אנחנו
לילד...
אנחנו וגם הם. אני צריך לראות. במה נחלשו? דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, במה הם מאבדים את הכוח שליטה, את הגישה, את האג'נדה שלהם. ואז אני צריך למלות את הנישות האלה קצת, פה ושם. זאת אומרת, להביא את עצמי בהסבר כלפי הקהל. אבל במידה שנחלשים הם. אחרת אני פשוט, אני אקבל מכות בחזרה. יכולים להרוס אותנו. וזה בכוונה, אני ככה עשוי מלמעלה, שאני אדע את הצעדים האלה ככה בצורה הדדית איך לעשות. אני מקווה מאוד שתוך 2013, אנחנו נראה נפילה גדולה כלכלית, גם מדינית וגם ביטחונית. בחינוך כבר לא אפשר לדבר, ובכלל חברתית, זה דברים שברור. כן? יהיו קיצוצים מאוד גדולים, גם בבריאות וגם בהכל. ואז כל הדברים האלה, הם הביאו לחולשה מאוד גדולה של השלטון, של הכוח הביקורת, של הכוח כל מיני חוגים שלא רוצים לראות אותנו בכלל קיימים, ומכל שכן מתחזקים והם יוצאים לעם. אז כשהם התחילו כך לרדת, במידה הזאת אנחנו נוכל למלות את החלל המתגלה.
יש דרך שבה אני יכולה להסתכל על תהליך כזה שמתרחש כמו שתיארת, כמו משבר כלכלי, כי תיארת אותו כאילו אמרת משבר כלכלי, ונתת לו כאילו, אני מקווה שזה יקרה, כאילו שזה משהו טוב. איך גם אנחנו...
אני רואה בכל התהליך הזה, יד המכוונת של הכוח עליון הטוב ומיטיב, ואם אנחנו נוכל לידו לעבוד בצורה של שותפות הנכונה, בדביקות עליו, אז אני רואה בכל מה שיקרה עם העולם רק סימנים טובים יפים. וזה שהעולם יקרוס בכלכלה שלו ובפיננסים שלו, וזה שהתעשייה תקרוס, וזה שכל הטרייד, המסחר בינלאומי, וכל מה שיש, כל מה שהאנושות עיצבה בצורה אגואיסטית מעבר להכרחיות הקיומית, אם זה יקרוס, זה יהיה רק לטובתנו.
אתה יכול לפרט קצת יותר למה זה לטובתנו? שגם אני אבין למה בעצם משהו שאני תופסת אותו כנורא, אתה בעצם אומר, רגע, זה לטובתנו. אולי זה...
זה יחייב אותנו לסדר את החיים שלנו, בצורה שאנחנו לא נעבוד. יש מה לעבוד. לא נעבוד. אנחנו נתעסק במה שאנחנו צריכים להתעסק. אנחנו נטפל בטכנולוגיה, שיעבדו מכונות. אנחנו נטפל בכל החקלאות, שאנחנו כן צריכים למלות את עצמנו במזון. ברור, וגם כן בבריאות, במה שצריך, אבל במה שצריך, בדברים הכרחיים בלבד, ולא לתת מזה למישהו שם להתעשר. ואז כל היתר, זה אולי לא יותר מאחוז אחד מהאנושות שתעבוד. כל היתר זה מיותר. וזה אני מדבר לפי מה שהיום כבר עושים חשבונות. אומרים 10%, 8%, 7%, היום מדברים כבר על אחוז אחד. עם הטכנולוגיות החדשות שאנחנו רואים אותן כבר באופק שנכנסים לחיים שלנו. אז בסך הכל אנשים התעסקו בזה שהם הרימו את עצמם לדרגה הבאה שנקרא דרגת המדבר. זה על ידי חינוך, על ידי חיבור. שהתחילו להרגיש את המימד העליון, ובמימד העליון הזה שם קיום, אנחנו עוד לא מבינים אותו באיזה צורה, אבל שם התעסקות היא ב-100%, לא ב-90 ולא ב-80 ולא יוצאים לפנסיה ולא מנוחה ולא אלה, התעסקות ב-100% בצורה בלתי פוסקת, בגילוי המדרגה הזאת העליונה, שזה רמת ההשפעה, כוח השפעה שנמצא בטבע, ביסודו של הטבע. ובזה אנחנו נתעסק. ובזה יש עבודה לכל אחד. והטבע דוחף אותנו ומושך אותנו לעלות לדרגה הזאת. זה נמצא בתוך התוכנית ההתפתחותית שלנו. לכן אני מחכה לשלבים שהתגלו, ובהתאם לשלבים האלו אני משתדל לזהות באיזה עוד צעדים אנחנו יכולים להיכנס, לפלוש, כן? לתוך המקומות שמתפנים.
אורן, יש לך שאלות נוספות?
עכשיו, גם כן אנחנו צריכים לארגן את הארגון שלנו, כארגון שצריך להביא את שיטת התיקון. הוא צריך להיות מסודר יותר בהתאם לזה, הוא צריך להיות מאוד חזק. זה צריכה להיות אוניברסיטה עולמית, נקרא אוניברסיטה, זה לא ממש ככה, לכל הגילאים, לכל השפות, לכל הגישות שרק יכול להיות. צריכים להיות המון אנשים מתעסקים בזה. ודאי שאיך אנחנו צריכים לחשוב, איך אנחנו לוקחים אותם המיליונים שיוצאים עכשיו מהמפעלים, מהארגונים למיניהם, ומהחברות שהם ללא עבודה, איך אנחנו תופסים אותם, באיזה צורה ניגשים אליהם, האם הם צריכים אותנו. אם הם יקבלו דמי אבטלה, אז לא, בינתיים לא צריכים אותנו. איך אנחנו, זאת אומרת, צריכים אולי לגשת לממשלות, ולהסביר לממשלות שאסור כך לשיר את הבני אדם, אפילו שאתה מספק להם אוכל נפש, אבל הם יהפכו להיות פרי אדם. הם ישוטטו ברחובות, ומי יודע מה יקרה מעודף הזמן, מה שיצא לאדם. אז אנחנו צריכים לארגן אותם לאוניברסיטה הפתוחה, שלכולם, וחובה לבוא. ואז הם לא מקבלים דמי אבטלה, הם מקבלים מלגה. ואז אנחנו בונים מהם האנשים שמתקדמים יחד עם התוכנית הטבע, שמבינים לאן זה מוליך אותם ולאיזה צורה הם צריכים להגיע. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להיות גם כן בכוח. איך אנחנו עושים זאת? איפה התוכנית שלנו שאנחנו יכולים להגיש, נגיד לממשלות, לכל מיני ארגונים, עדיין גם כן לא מובן לנו ולא מוכן החומר עצמו. אנחנו רק עכשיו מתחילים לאבד אותו קצת. אנחנו צריכים להשתדל, אני מאמין שבכל זאת נקבל גם כוחות, גם הבנות, גם הברקות, איך לעשות זאת, אבל צריכים יותר להשתדל. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים בזמן הכנה, ככה, ויש עוד הרבה מה לעשות, עוד לפני שנתחיל משהו, לבצע. ומתחילים פה ושם לבצע, כדי גם כדי שזה יעזור לנו להכין את עצמנו נכון. בעצם.
ואין בכיוון הזה מה לשאול.
עוד מה לשאול, אז זהו, אז בעצם אנחנו ככה נסיים מהר מאוד את השיחה שהתחילה.
אני חושב שאנחנו, אם כבר נדבר עוד, אז צריכים לארגן את כל הקבוצות שלנו שבעולם. שכל אחד מהם חייבת לקחת לעצמה איזה כיוון, איזה נטל. אנחנו צריכים לבנות קודם כל עכשיו ארגון העולמי שלנו, שזה כאוניברסיטה לכל העמים, לכל אותה הבבל. אנחנו בעצמנו צריכים לעסוק בצורה יותר פנימית, בחיבור ובעוצמה רוחנית, וצריכים לארגן על ידי הקבוצות שלנו שבכל העולם, בצורה חיצונית, כדי שיהיה לנו המתאם לצאת כמעבר, כמעביר, כן? אותה השיטה לכל העולם, לכל השפות ולכל המדינות ולכל המנטליות, סוגי העמים וכו' וכו' וכו'. אז זה דבר שאנחנו חייבים עדיין לארגן, אין לנו. אנחנו עשינו הכנה גדולה לעצמנו, ללימוד, לכל המערכת שלנו, אבל לארגן מערכת שבה, שעל ידה אנחנו יוצאים לעולם, מכינים את עצמנו, כמו לפני המלחמה שהכל מוכן ועומדים מטוסים ואוניות וטנקים והכל, ואנחנו יוצאים לו, אין לנו את זה. ולכן יש לנו עבודה גדולה בינתיים. עבודה גדולה. מצד אחד. מצד שני, אני חושב שדווקא אותו המצב שעכשיו עובר על כל העולם, הוא מצב, אמנם שהוא מתפתח מאוד מהר ומאיים, מצד אחד. מצד שני, מפני שאין ממנו שום יציאה, והפוליטיקאים, פוליטולוגים, הם מבינים זאת. אני חושב שהשתדלו להמשיך הם למשוך כמה שיותר את המצבים האלו עד כמה שאפשר. וגם כן העמים מבינים שאין מה לעשות. למי יש סך הכל כוח, למי יש ידע, למי יש מה, אין. אנחנו רואים. ולכן יש עוד זמן, כנראה שנתקדם. אבל יכול להיות שזה ייקח עוד כמה שנים טובות. גם אני חשבתי שזה עוד שנה, עוד שנתיים, ועכשיו אני רואה לפי המגמה ולפי גם כן יכולת שלנו, לפי ההכנה שלנו, שזה ייקח עוד כמה שנים, נראה לי. שנתיים האלו, שנה הנוכחית ושנה הבאה, הם היו שנים ש... אנושות תתחיל להשתנות, כאילו להתהפך מצד לצד. היא תתחיל להבין שהחיים הקודמים הסתיימו, שאין פתרון בשום צורה הקודמת שאפשר על ידי משהו להציל, להטיף, או מה, חייבת כאן להיות מגמה חדשה. איזה נמצאים במבוכה ולא יודעים. ואז אני מקווה ש... לקראת 2015. כך נשמע, נראה לי. אבל השנים האלו אנחנו צריכים להספיק בהם הרבה. להכין את עצמנו בכמה שיותר. וזה כלפי כל העולם. כלפי ישראל, מה שאנחנו התחלנו לדבר. כאן זה שעון ממהר. כאן אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר מזה. אנחנו צריכים להשתדל להרגיש עם יד על הדופק, איפה אנחנו יכולים להיכנס, באיזה נישות, עד כמה שנחלשות כל מיני חוגים, ועד כמה שמותר לנו להיכנס כדי להתקבל בצורה נכונה. כן? אז אנחנו צריכים כל פעם להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. נו. יכול להיות שאנחנו צריכים להרחיב את ההפצה. צריכים גם כן לשנות אותה, כל פעם לעלות רמה. קרבה לאדם, לבני אדם, לנשים, גברים, ילדים, זקנים, כל מיני צורות האוכלוסייה שיש בנו. מאוד, אנחנו צריכים... מתוך זה לראות איזה תוכניות אנחנו מפתחים, סדנאות, חומר לימוד, איך אנחנו מכינים מורים, מחנכים, מארגנים, איך אנחנו מגיעים לכל העם לפי הצורה שהעם רוצה לשמוע, מסוגל לשמוע, אולי כל הגישה שלנו אנחנו נעביר דרך מדיה אחרת, דרך סדרת קולנוע, למה שלא? זה אפשר לעשות. כי סך הכל אנחנו מדברים כאן על ההתפתחות האנושית, על האדם שעובר את זה, על לאן שהוא, מה שהוא מחפש, מה עובר עליו, איפה הוא יכול למצוא את החיים החדשים שלו, צורה החדשה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו יכולים את זה לעשות לגמרי, לא במה שאנחנו בעצמנו מתעסקים. אנחנו חושבים שאנחנו ניקח ספרים שלנו, ניקח את כל הטקסטים האלה, ננקה אותם קצת, נמתיק אותם, נלבן אותם ונגיש. זה לא, לגמרי לא צורת ההגשה הנכונה. זה יכול להיות משהו, תיאטרון, משהו. אני חשבתי קודם בשירים, אבל אני רואה שאנשים לא כל כך... קשה להעביר שם בתוך השירים, אבל בסדרה קולנועית טובה, טלוויזיונית, לא חשוב. כן, בתיאטרון, בצורה כזאת שאנחנו רואים אנשים שמשתנים ואיך הם דנים ומה קורה להם, היחס לחיים, מה טעם בחיים, מהות החיים, חיפוש, מה קורה עם המשבר, עם כל הדברים שנכנסים לכל מיני בעיות, ילדים וזקנים והכל. זאת אומרת, איזה משפחה שעוברת כל המצב הזה, אני חושב שזאת צורה, היא הקלה הטובה ביותר להביא לעם את הגישה החדשה. אבל בכל זאת, אחרי זה, הם יצטרכו ללמוד, הם יצטרכו לשמוע, הם יצטרכו להיות נפעלים על ידינו, בלהרגיש את הגישה החדשה לחיים, גישה חדשה לחיבור, שאנחנו לא צריכים לדאוג לשום דבר. המגמה החדשה היא, וזה מה שישראל צריכה להביא לכל העולם, שהאדם לא צריך לדאוג לבימיות שלו, זאת אומרת לגוף שלו, גוף עניות בוא נגיד כך, אלא זה הוא יקבל, על זה אין שום דאגה, מה חוץ מזה, ולהיות עסוקים בזה. וכאן אנחנו צריכים לכן להראות להם גישה חדשה לחיים, שעד כה עסוקים כל הזמן רק איך למלות את הגוף. אני, ילדים, משפחה, יותר עם, העולם, לא חשוב, אבל משהו במישור הגשמי. אנחנו, בוא נפסיק לחשוב על מישור הגשמי. אין דאגה. יהיה לך הכל. אתה צריך לחשוב על חיבור. רק בזה לעסוק. נו, צריכים לבנות תהליך רך הדרגתי לאדם שיתרגל לדבר כזה. איזה חיבור, מי, מה, שכנים שלי, מי שחי באותו העיר, באותו אזור, באותה מדינה או בכל העולם. להתחבר איתם, מה זה להתחבר? אנחנו הגענו למצב שההפך, כל אחד יושב בדירה שלו, אחרי מחשב שלו, אחרי הפלאפון שלו, כולנו מרוחקים מאוד. איך אנחנו בצורה רכה מביאים את האנשים לגישה חדשה לחיים. ולא מניחים את זה להטבע, שאז הם על ידי המכות סתירות מאוד גדולות, ועל ידי כאבים גדולים יגיעו לזה. אז כאן זה אומנות, ממש אומנות. צריכים לעבוד יחד עם הרבה אנשי מקצוע. איך לגשת לעם, איך להסביר לו את זה. זה הכנה גדולה. אבל אני חושב שתוך שנתיים האלו, אנחנו כן נצליח להתקרב לזה. אומנם שאנחנו נקראים לשני גזרים, אחד פנימה ואחד החוצה. פנימה אנחנו צריכים קודם כל, כל הזמן להיות מרוכזים בתוכנו, איך אנחנו בעצמנו מייצבים בינינו כוח, האחד יחיד ומיוחד, הטוב ומטיב, שאנחנו נהיה המוליך הזה, המעבר מה... כוח החיובי הזה שבטבע לכל היתר האנושות. וגם כן איך אנחנו נהיה מותאמים לאותו האנושות. זאת אומרת, שאיך אנחנו נכין אותם ונכין את עצמנו, כדי שיהיה מגע בינינו, ולא מגע, אלא ממש מין צינור. זאת אומרת, ההבנה הרחבה מצדם ומצדנו, אחד כלפי השני, איך אנחנו מתחברים. ואז שיובר אליהם את כל ה... גם ההכרה וגם ההרגשה. עבודה גדולה.
אולי בכמה דקות שנשארו לנו, אם תוכל לתאר למישהו שיושב ככה מהצד, חלק מהחברה הישראלית, מהזווית ראייה שלך, איך באמת מה שהתהליך שעובר על החברה הישראלית מהרגע שהיא הגיעה למדינה הזאת, איך מה, כל מה שהיא עוברת בעצם זה איזשהו משהו שמוביל אותה למשהו טוב יותר, שיש איזושהי מטרה מאחורה.
כל מה שהיה לנו טוב בעבר, זה שממנו אנחנו יכולים ללמוד לעתיד. שום דבר בעבר לא היה טוב לעומת העתיד. חוץ מהמוסר, נזכל, שאנחנו לוקחים משם ומשתדלים לא לעשות את הטעויות האלה לעתיד. עכשיו אין אפילו לחזור עליהם, כי הטבע הוא מנקה מאיתנו כל העבר. הוא מראה לנו שאנחנו לא יכולים להמשיך בשום שיטה, לחדש אותה, כן? היו כבר אביזיוניסטים למיניהם שניסו לחדש, וזה הכל נגמר. גם היום יש קיבוצים עירוניים, כל מיני, אבל זה כאלו דברים שברור שהם כל כך רחוקים מהאמת, הקיבוצי, האידיאל הקיבוצי הראשון. אין מה לקחת מהעבר, אבל היינו צריכים לעבור זאת. אני לא מתאר איך יכולה להיות יציאה אחרת מהגלות שהיינו בה, בצורה שפתאום מיד העם תופס שהוא צריך לקחת את המטה הנכון. כן, כמו שאנחנו לא יודעים במצרים, כן, ופרח מטה אהרון, שדווקא הוא פרח, ולא היתר המטעים של חרטומי הפרו. אי אפשר אחרת. צריכים לעבור את כל השלבים הללו, להיות לאט לאט מתנזרים מעבודת מצרים הזאת, ש... בנינו כאן ורצינו וחשבנו שככה נבנה, ואז שאנחנו רואים עכשיו עד כמה שאנחנו נגועים בזה, עד כמה שהמצרים יושב, הגלות הזאת נמצאת בתוכנו, עד כמה שאנחנו בזה לא הגענו לשום מילוי הטוב, עד כמה שכל העולם חוזר לסנות אותנו עוד יותר, מקודם, שאם העולם היה פעם תומך בהקמת מדינת ישראל, עכשיו כל העולם יתמוך בהפך, אם זה היה באפשרותו. אז אנחנו בזה נמצאים בשנה שנתיים הקרובות, בחשבון נפש מאוד מאוד קשה. אנחנו סוף סוף מתחילים להבין שהעולם שונא אותנו. ואז השנאה הזאת שהיא תעלה ותתגלה בצורה גלויה ממש מכל מיני מדינות המפותחות. אני לא מדבר מהשכנים, זה לא חדש. אלה ממדינות המפותחות שפעם היו תומכות בנו. אנחנו בזה נגלה שבאמת אנחנו צריכים להשתנות. יהיה לנו אפשרות להסביר מה הגויים מחכים מאיתנו. ואז גם כן בהתאם לעבודה שלנו בהם שם, על ידי הקבוצות שלנו, בכל העולם, נוכל לשנות את היחס הזה. אבל בעיקר מישראל. ברגע שאנחנו משתנים, אז הם משתנים בעצמם. מעצמם כך. אני מקווה שזה יקרה. אז אני לא חושב שעברנו משהו ודאי סתם, אי אפשר להגיד כך בכלל אי פעם על העבר, אלא רואה בזה יציאה מהגלות, שהיא מאוד דומה, אולי פעם אפשר אפילו לעשות את ההשוואה בין היציאת מצרים, מה שאנחנו שם קוראים בתורה, ובין היציאה שלנו כאן. כן.
זה מזכיר מצב שאדם היה נגיד קלו, אסיר, קלו בבית כלא, הוא שוחרר פיזית מהכלא, אבל בפנים הוא עדיין אסיר.
נכון.
אז זאת ההרגשה. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי מאוד יפה גם בהמנון שלנו. אחד מהשורות של ההמנון, של התקווה, אומר להיות חופשי, להיות עם חופשי בארצנו. זאת אומרת, אנחנו אמנם בארץ שלנו, אבל אנחנו עדיין לא מרגישים חופשיים. אז מקווה שנשתחרר במהרה.
לא, זה בטוח. השאלה שלנו, עד כמה שאנחנו נעשה את זה, נבצע בצורה רכה, טובה. גם לנו, גם לאנושות, וגם לכוח עליון.
במילים האלה אנחנו מסיימים את השיחה הזאת. תודה רבה רב לייטמן, תודה ניצה מזוז, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב ולהתראות.